אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, שלום אסף.
שלום, שלום לניר.
קודם כל שתדע, איתנו כל היום, היום זה, עשינו יום שלם של הקלטות פרקים.
אפילו לא מסווים איזה, היינו מחליפים חולצה בין פרק לפרק, מנסים להראות שאנחנו, זה לא...
זה היה פאק בקונטינויטי.
כן. אבל צריך את הפאק הזה כדי שירו שיש לנו כל מיני
שאנחנו
ורסטילים.
אולי נעשה כובע. נעשה כובעים. אז איתנו כל היום לאב. לאב, תבוא לפריים רגע. כל היום הוא זה, אתה מכיר את לאב?
היום הכרתי את לאב.
אז זהו, אז לאב עובד איתנו עכשיו בפורום חברות הקריפטו בלוקצ'יין והוויב 3. אז כן, זה לאב. אהלן לאב, מה העניינים? הכל בסדר?
מדהים אתה מביך אותו.
יאללה, זה שתדע לך, זה מה שאני עושה. ככה אני עושה.
זורק אנשים לבריכה.
אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד לפני שאנחנו מתחילים. תקשיב, יש בספוטיפיי, גיליתי שיש אפשרות לעשות קומנטים על הפרק. תגובות. תקשיבו, אם אתם שומעים אותנו, תעשו טובה.
תכתבו איזה כיף שאסף שם, תשמרו עליו. כן.
ואתם גם יכולים לכתוב מה אתם באמת חושבים עליו. לא, זה, לא, תכתבו לנו קומנטים, זה כזה כיף, אנחנו כאילו חיים בשביל זה. ונועה מאשרת אותם, והיא מאשרת את כולם.
לא יודע אם הייתי אומר, אבל בסדר.
כן, זה מה שהיא עושה.
אוקיי.
אין מה לעשות. טוב, אתה יודע עם מי אנחנו נמצאים היום? היום אנחנו הולכים לדבר,
תן את המניפסט.
היום אנחנו הולכים לדבר, אז תשמע, אני אספר לך ככה, תשמע. קודם כל היה לנו פרק מאוד מאוד משמעותי, עם עורכת הדין שלומית אליסף דיין, קצינת הציות של בנק הפועלים, שהיה פרק מעולה, ומי שלא שמע אותו כדאי שישמע אותו, ואנחנו עושים ככה, אחרי הפרק הזה, שזה פעם ראשונה היה לשמוע מה הבנקים חושבים.
ריקאפ.
אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר סדרה של פרקים, יש לנו כבר כמה פרקים שאנחנו חושבים על זה מחדש. זאת אומרת, היה כאן אייל יונה סגב, אתה יודע למה קוראים לו יונה, יונה זה הכינוי שלו באינטרנט, אבל היה לי יונה סגב, היה כאן, סיפר לנו קצת על מאיפה מגיע ביטקוין, ומה הסיפור הזה, והיום קראנו לכאן חבר ואח יקר, את רונן קילביץ', שהוא גם עורך דין, והוא גם מ-PWC. שלום לרונן.
שלום חברים, שמח להיות כאן.
מה המצב?
הכל מצוין.
אז אני רק מספר שרונן, אחד מהדברים שרונן עשה בשנה ומשהו האחרונות, זה רונן בעצם עשה סקירה מעמיקה, שהוא הלך ובעצם הוא ובכלל ב-PWC'ים הלכו ובדקו איך עובד כל הסיפור הזה של לקבל כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים בבנקים בחול. נכון?
נכון.
תגיד, זה בעיה שהיא, אתה יודע, זה בעיה ש... רגע, אנחנו מתחילים בלחיים, שנייה, חברים. לחיים, לחיים, אופה, סיימת הכל.
סיימתי הכל.
תגיד לי רונן, זה האם זו בעיה שאנחנו רואים אותה בהרבה מקומות בעולם?
בהחלט, אנחנו לא מיוחדים בהקשר הזה, זאת אומרת, כל הבנקים בעולם למעשה עומדים מול אותם בעיות פחות או יותר של מערכת הבנקאות הישראלית.
אבל רק בישראל יש לנו את הפקק הסופי הזה, נכון?
הפקק הסופי הזה... הוא פקק ייחודי לנו, בין היתר בגלל דברים משעממים כמו רגולציה וכדומה, שהרגולציה כאן בארץ מסתכלת על השוק הקריפטו ועל הסקטור באופן כללי מדי, בלי טיפה לרדת לרזולוציות אחרות, כמו שעושים אגב במדינות אחרות בעולם, בין אם זה ה-DFS בניו יורק, שמפריד כל מיני בין סוגי פעילויות מסוימות, או בין אם אנחנו מדברים על הרגולציית המיקה האירופאית, שגם היא מבצעת איזושהי הפרדה שקשורה לחברים שעוסקים בתחום הזה. אז כן, זה כן דומה ולא דומה.
אז רגע, לכי תצעד אחד אחורה. תקשיב, כל היום אני מקבל את הקלישאות האלה של הלבנת הון, סיכוני הלבנת הון, הלבנת הון, ואף אחד לא חופר איתי לעומק. מה הבעיה בלהעביר כסף, ומה זה כל העניין הזה של סיכוני הלבנת הון, ואיך אני, מה עושים עם הדבר הזה?
למעשה, הסיכון האינרנטי שקבוע, שנמצא...
הסיכון הפנימי.
הפנימי, סליחה, הפנימי.
אנחנו מתרגמים את כל הלעז כאן.
אוקיי, אז אני לא אעשה שתצטרכו לתרגם. מכל מקום, הרעיון הוא שהאנונימיות שנמצאת בבסיס המטבעות הדיגיטליים, היא מהווה סיכון לאיסור הלבנת הון. מה הכוונה? הכוונה היא ש... כביכול אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי אותן העברות, או שאנחנו לא יכולים להוכיח, ואתם תכף תגידו לי שזה בדיוק ההפך, בגלל שדווקא במטבעות דיגיטליים אנחנו כן יכולים לדעת, אבל נקיים את הדיון התיאורטי הזה.
אוקיי.
ובדיון התיאורטי הזה אנחנו יודעים שהחששות של הבנקים הם שלא ניתן לזהות למעשה את הלקוח, את העברה, את מקור הכספים וכדומה. זה הרציונל שעומד מאחורי זה, mm-hmm. של איסור הלבנת הון, בגלל זה זה מהווה איזה סוג של מוקד סיכון בכל התחומים האלה שקשורים לאיסור הלבנת הון.
אוקיי, אבל מה הבנק שוקל? זאת אומרת, איזה שיקולים, איך זה עובד לו?
זה עובד.
תגיד לי, עזוב, תכניס לי רגע לראש שלהם. זאת אומרת, הייתה כאן שלומית, והיא דיברה על כל הדברים שמפחידים אותם וזה, אבל כאילו, איך זה עובד בתוך הבנק? זאת אומרת, מה קצין ציות, הרי באה המחלקה העסקית, אומרת לקצין ציות, תקשיב, אני רוצה להכניס את הכסף, זה הרבה עמלות, זה הרבה זה, זה הרבה רווחים לבנק, ובסוף אנחנו גוף למטרת רווח, אנחנו לא גוף לגאולת ישראל, לצורך העניין. אז היא אומרת לו, אני רוצה להכניס את הכסף, ואז הוא אומר, סבבה, אבל אני לא מסכים. מה הדברים שהוא בודק ושגורמים לו להגיד לא עולה, להגיד וואלה אני לא מסכים?
א', נכון להיום הבנק מחויב לקבל את הכספים כהנחת יסוד. הבנק מחויב אבל גם לבצע איזה שהם בדיקות מסוימות.
לאו דווקא מסוימות. בקריפטו.
כן. לאו דווקא. זאת אומרת, נתחיל את הדיון, אנחנו צריכים פה לדון בענייני הקריפטו, אז כן, הבנק מחויב עכשיו. עצם העובדה שמועברים כספים שמקורם בקריפטו לא מהווה סיבה לשלול את העברה. עכשיו, יש איזושהי מסגרת רגולטורית שלא ניכנס אליה, אבל מה שהבנק צריך לבדוק בדרך כלל בסקטור הזה, זה לא אם יש הליך שנקרא הכרת הלקוח, שזה KYC קלאסי, לכל לקוח שמבקש לפתוח
KYC בנק. KYC זה ממש, ממש know your customer.
כן.
הכרת הלקוח.
זאת אומרת, זה איזשהו סט פעולות בסיסי.
שמה
מכילות? שמכילות לזהות את הלקוח באמצעות תעודה מזהה, להבין את מקור הכסף שלו, את העיסוק שלו, מהי הפעילות הצפויה בחשבון בנק שלו וכדומה. עכשיו, כל הדברים הללו הם נכונים, אגב, גם למי שמבקש להעביר, לפתוח לדוגמה חשבון בנק שהוא עומד לקבל כספים שמקורם בקריפטו. אוקיי, אבל בגלל שהקריפטו נחשב כסקטור בעל סיכון גבוה, הוא סביר להניח
מי אומר שהוא סקטור בעל סיכון גבוה?
הערכת הסיכונים הלאומית של מדינת ישראל קובעת שכל הסקטור של מטבעות דיגיטליים מהווה סקטור שתומן בחובו סיכון.
אוקיי, אז רגע, אז בוא נחפור עוד יותר. אבל נניח הערכת הסיכונים זה לא מי מעריך את הסיכונים בישראל אגב?
הרגולטורים השונים, הרגולטורים הפיננסיים מבצעים מה המתודה שאומרת מאחורי זה, יש ערכות סיכונים ספציפיות לכל סקטור בסקטור.
אבל אי אפשר להגדיר מונח באמצעות אותו מונח. כאילו מה שהם עושים בעצם, זה נניח רשות שוק ההון, או רשות לאיסור הלבנת הון, אומרת רגע, בוא נסתכל מה קורה בארגונים בינלאומיים, נניח ב-FATF, הארגון האמריקאי לאיסור הלבנת הון, ונראה מה הם כותבים ברשימת הסיכונים.
ונעתיק.
ונעתיק.
לא. אוקיי. לא, הכוונה היא אם לשאלה שלכם, שהם עושים באופן כלי עבודה שנקראת סקר סיכונים. זאת אומרת, okay. לוקחים כל מוקד סיכון וסיכון, לדוגמה בתחום של הקריפטו. האם אנונימיות מהווה סוג של סיכון שמעלה את הרף לסיכון גבוה? סביר להניח שכן. האם נתונים נוספים שקשורים לסקטור פעילות הזה, קשורים בעבירות שקשורות בסמים או באימורים או וכדומה, האם זה קשור כן או לא? זה עניין של החלטה לקבוע בשלב, אבל בסופו של דבר יש איזשהו תוצאה סופית שאומרת, האם יש סיכונים או אין סיכונים בסקטור הזה. עכשיו, אגב, זה נכון לגבי כל הסקטורים, זאת אומרת, זה לאו דווקא בתחום הקריפטו, יש סקטורים שהם מלכתחילה, מהווים סיכון יותר גבוה, קריפטו אחד מהם. עכשיו, מה שקורה זה שברגע שמגיע מישהו שפועל בתחום הזה לבנק, והוא מזוהה כמי שפועל בתחום הקריפטו, יבואו ויעשו לו סביר להניח מה שנקרא EDD. זה עוד 3 אותיות נחמדות, שנחשבו, נקראות Enhanced Due Diligence, שזה אומר למעשה שהוא נבדק קצת במה שנקרא מסרקות יותר מצומצמות, וגם נדרש לבדיקה יותר תחופה. זה פחות או יותר תהליך שגרתי וכל מי שעובד בתחום הזה.
אבל אז שוב פעם, בוא, רדיתי שאלה איזה, הרי אנחנו כבר יודעים שאנחנו לא מדברים על אנונימיות. ובהרבה מאוד מהמקרים אנחנו כן מזהים את זה, אז מה זה, אז למה בעצם עדיין דובק בנו התפיסה הזאת שמדובר בתחום אנונימי?
א', ככל הנראה חוסר הבנה של הצדדים, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה המהותית.
אתה חושב שזה ממש חוסר הבנה? כאילו פשוט לא מבינים?
א', זה עניין של זמן להבין את הכלכלה החדשה הזאת, שנקראת מטבעות שאינה מטבעות פיאט. אני מניח שהמאזינים והצופים יודעים מה הכוונה לפיאט שהם מדברים.
כן.
זה החלום שלי להגיד את זה, כן. כן, יש פה איזשהו משהו, אבל עוד פעם, התעשייה הזאת, אנחנו רואים גם בעבודה מול הבנקים, איך היא מתפתחת, מה הכוונה. אם לפני שנה לא ידעו על מה אנחנו מדברים, אז היום כבר יש צוותים יהודיים שעומדים ונכנסים ולומדים את התחום הזה. יש מערכות טכנולוגיות שאמורות לתת מענה לכל אותם דברים שדיברנו עליהם מקודם, שיש מהם חשש. זאת אומרת, התחום הזה מתפתח, הוא לא, גם ברמה, הכוונה מתפתח בבנקים, הוא לא נמצא באותו מקום שהיה לפני שנה.
מה היעד של הבנקים? מבחינת הקבלה של הקריפטו, לאן הם רוצים להגיע? כי אני יודע לאן הצרכן רוצה להגיע. אבל לאן, מה הם?
אני לא חושב ש... א', אני חושב שחלק מהפתרון פה הוא המשך עבודה של בנק ישראל בנושא הזה. זאת אומרת, בנק ישראל, לטעמי, בכל אופן צריך לארגן איזה שולחן עגול עם כל הבנקים, בכדי להבין פחות או יותר מה המצב נכון עכשיו, כי עבר זמן מאז שנכנסה הרגולציה לתוקף, וצריך לדגום ולראות מה קורה, כי פחות או יותר כל הבנקים פועלים בצורה דומה, באזורים האלה, כי הם מחויבים רגולטורית, אבל גם צריך לקבל אד-הוק איזושהי תמונת מצב על הנושא הזה, נכון לעכשיו.
אגב, נקבע.
אוקיי.
נקבע, השולחן העגול הזה נקבע, כבר בנק ישראל כבר קבע אותו, אני לא יודע מתי אנחנו נשדר את ה... מתי אנחנו נשחרר את הפרק הזה, אבל ברגע ש... אבל זה ממש, ממש בתקופה הקרובה, ואנחנו נכנסים באמת לתוך התהליך הזה, אבל השאלה היא כזאת, תשמע, כאילו, אני שואל את עצמי, זאת, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על הבנקים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים עליהם כאיזו צפה מאוד מאוד גבוהה וזה, ובסוף יש כאן איזשהו, כשאתה צריך לבוא ולהעריך איזשהו סוג של סיכון, ואתה אומר לצלך, טוב, אז אני מבין פחות או יותר את עניין האנונימיות, שאין אנונימיות, ואני מבין פחות או יותר איך הדברים עובדים. אבל מה הם הדברים, איפה נמצאת המגבלה שלהם לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו עדיין חוששים מהתחום ככלל?
אני לא יודע על איזושהי מגבלה ספציפית, אבל ככלל, בנק, ברגע שיש איזשהו תחום שהוא נחשב כתחום בעל סיכון, לבנק יש את השיקול דעת שלו להגיד שזה לא מתאים לו במילים פשוטות. ואם הוא מרגיש, או אם הוא שיקול דעת שלו בא ואומר, להערכתי המקצועית, תמון פה סיכון לבנק, זכותו אגב לבוא ולהגיד, אוקיי, זה משהו שאני לא מעוניין לקחת
את עצמי. מה הסיכון שבעצם יעשו עם הכספים?
אני חושב שחלק מלפחות בוא נגיד ככה, מהחששות שהיו בשעתו, הם נקרא בעיות מוניטין שהתחילו בשעתו. זאת אומרת...
רגע, מה זה בעיות מוניטין?
בעיות מוניטין זה כל הסקטור של הקריפטו בתחילה. לא נוצר לו איזשהו שם טוב, מה שנקרא בגופים הפיננסיים. אבל השם הזה הולך ומשתנה עם הזמן. זאת אומרת, ככל שהרגולציה משתכללת, ככל שהכלים הטכנולוגיים משתכללים, ככל שאנשים מפנים את השינוי...
בלקוק ופידליטי מפעילות ETF'ים על ביטקוין.
כן, גם היה שינוי לפני שבועיים, נכון, גם לפני שבועיים, רשות הניירות הערך האמריקאית, הרשתה למעשה ליצרה תעודות צהל עוקבות ביטקוין, שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, במיוחד בשוק האמריקאי. אז כן, אנחנו רואים את השינוי הזה קורה אל מול עינינו, זאת אומרת, אם גם החוזר של רשות המיסוי לעניין גילוי, מרצון שקשור לרווחים של קריפטו והעברת התשלום לרשות המיסים. זה גם שינוי מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, זה הופך את הכל.
לא, אין עדיין חוזר גילוי מרצון, יש רק אפשרות, יש רק נועל לתשלום, נועל תשלום מיסים שלא מבנקים ישראלים, אבל אין עדיין גילוי מרצון.
כן, אבל זה מה שעומד, הרציונל שעומד מאחורי זה, של האפשרות הזאת, היא למעשה האפשרות לשלם, מה שאני מנסה לומר.
אתה אומר שאתה חושב שיהיה גילוי מרצון, זאת אומרת, ממש הגנה מפלילים וגילוי מרצון, כמו שהכרנו גילוי מרצון ברשות המיסים בעבר?
אני חושב שאם אנחנו הולכים, בדרך של לגיטימציה לחלוטין והתייחסות למטבעות דיגיטליים, כמו אלך מטבע רגיל, בשלב מסוים זה גם יגיע לזה. זאת אומרת, לא יהיה הבדל לצורך העניין.
אגב, תגיד, מהניסיון שלך, נניח, יש הרבה מאוד ישראלים ששכרו דרך בייננס, למשל. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ישראלים שממש, היה אתר בעברית עד שהוא נסגר וכן הלאה, אז אנחנו, זה די ברור לנו שיש הרבה מאוד ישראלים, אבל היום בנקים ישראלים מאוד לא מוכנים לקבל כספים שמקורם בבייננס. האם אתה רואה, נניח, איזושהי דרך שבה יבואו ויגידו, טוב, בוא נעשה חנינה חד פעמית לכל מי ששכר אי פעם בבייננס, ואחרי זה משם אני אתקדם?
לא, אני לא חושב, כי אני חושב שהטרמינולוגיה של חנינה בהקשר של הפגמים שנלוו לפעילות של בייננס היא רלוונטית במקרה הזה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאם תבוא ותגיד, אוקיי, יש פה, אנחנו מעכשיו מסתכלים על כל הכספים שמועברו דרך בייננס, כי כספים מגיטים לחלוטין, ואין שום בעיה, אני לא חושב שזה יקרה.
אז מה אנשים צריכים לעשות?
אין לי פתרון ספציפי לגבי מה הם צריכים לעשות או לא. זאת אומרת, זה כמו בכל מקרה שבהם מישהו פעל באיזושהי פעילות שהיא הכריזו עליה כלא לגיטימית. זאת אומרת, אין לי איזשהו פתרון ספציפי לגבי זה ולגבי הכספים של בייננס.
זאת אומרת, אתה אומר שממש יכול להיות שיש כמות גדולה מאוד של ישראלים
שאיבדו את כספם, כן.
שממש איבדו את הכסף שלהם. או שמצד שני, הם הרי יכולים למשוך את הכסף שלהם באמצעות מטבעות דיגיטליים, והם נדחקים בעצם לפעילות ב שוק השחור, למכור את זה בטלגרם.
לגבי זה אני באמת תשובה.
כאילו, האם השיקול הזה באמת, את יודעת, היה כאן אלי בג'רנו מ-B2C, והוא באמת העלה כאן כל פעם את הסיכון הזה, שברגע שאתה דוחק אנשים לפינה, מול המערכת הבנקאית, אתה בעצם יוצר איזשהו שוק, שהוא שחור שהולך ומתפתח, כל מיני גורמים שבטוח לא מרושיינים, ובטוח עבריינים, שקונים ומחליפים מטבעות, מתחת לשולחן, בכל מיני ערוצי טלגרם וכן הלאה וכן הלאה, והוא אמר שברגע שאתה מעלה את הרף של המערכת הבנקאית, אתה בהכרח מגדיל את השוק הזה. האם זה משהו שאתה יודע שנניח עובר במחשבה של בנק ישראל או של הבנקים באופן כללי?
אני לא יודע לגבי הבנקים, אבל א', האמירה שהוא אמר היא אמירה נכונה. היא אמירה נכונה גם אם אנחנו מסתכלים על העבר, בכל דברים שלא קשורים גם לעולם הפיננסי, זה בדרך כלל ידוע, זאת אומרת, זו אמירה מקובלת. עכשיו, האם זה נכון, או מה הם התשובות לזה, זה באמת אני לא יודע, אבל מה שאמרתי בתחילת הדברים שלי, ואני חושב שאגב, זה נכון בכלל גם עכשיו להגיד את זה, זה שההסתכלות על השוק של העוסקים בקריפטו, כאיזשהו שוק מונוליטי, שיש בו שחקנים מסוג אחד, הוא לא נכון.
מה זאת אומרת שוק מונוליטי שיש בו?
הכוונה היא שזה השוק הזה של השחקנים שפועלים בתחום הקריפטו מורכב גם לדוגמה מחברות טכנולוגיה, מורכב גם מחברות שקשורות לפיתוחים כאלה ואחרים שקשורים לשוק הזה, שהם לאו דווקא סוחרות או מעבירות או מתעסקות בתחום הזה. וואנס אנחנו מתייחסים לאותן חברות, בדיוק כמו שאנחנו מתייחסים למי שסוחר לדוגמה במטבעות דיגיטליים, אני חושב שזה קצת בעייתי.
לא, אבל אגב צריך להגיד, גם מי שסוחר במטבעות דיגיטליים הוא לא רע, הוא פשוט יש לו עומדות בפניו.
כן, הוא מוסדר יותר למעשה, יש עליו, הוא יודע מה מותר לו ומה אסור לו.
יש לו יותר סיכונים, בגלל זה הוא צריך גם לקבל רישיון.
נכון, אבל מצד שני הוא יודע מה מותר, מה אסור, ומה הוא צריך לעשות בכדי לעמוד ברישיון. כל אלה ש לא נופלים לאותה קטגוריה, למעשה הם לא מוסדרים, שזה משהו שהוא בארץ, עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד לי, זה שהם לא מוסדרים, אוקיי, זה מותר וזה הכל בסדר, אבל גם סביר להניח שזה לא מה שיקרה, אוקיי? ובית, אנחנו יודעים גם, אפרופו תחילת השיחה שלנו, על מה שדיברנו על הרגולציה העולמית, שבחו לדוגמה, גם בארצות הברית וגם באירופה, יש התייחסות ספציפית למי שלא צריכים בכלל לחשב כשחקנים בשוק הזה של הקריפטו. זאת אומרת, אם יש בעל תוכנה, מישהו שפיתח תוכנה, הוא לא מקבל כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים, אבל הוא פיתח איזושהי תוכנה שקשורה כלשהו,
איכשהו. בדרך כלל, תשמע, מכיוון שהערך כרוך בתוך התוכנה, אז בדרך כלל, גם אם פיתחת משהו, סביר להניח, לפחות בחלק מהמקרים, שתקבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. אם אתה מוכר איזשהו משהו, סאסי, software as a service, אם אתה ענית על איזשהו באונטי באיזשהו דאו, עשית איזשהו בג באונטי ואיזה, סביר להניח שתקבל תשלום, אבל אתה לא תבצע הליך של חלפנות בשביל
כמות גדולה מאוד של לקוחות.
כן, אבל עוד פעם, מה שאתה ציינת כרגע, זה כל מיני נסיבות שהן יכולות להיות ספציפיות לגבי כל מקרה ומקרה. בזמן שברגע שמתירים את זה, וברגע שמייצרים איזשהו הליך רגולטורי, גם למי שלא נחשבים כשחקנים מהסוג הזה, זה מקל על כל הצדדים, כי גם הגופים הפיננסיים יודעים שבא מישהו שקיבל רישיון, אגב, אחד מהקריטריונים האלה להפרדה בין מי שנחשב לדוגמה נשף נקרא לו, למי שנחשב חברה טכנולוגיה, האם יש לו רישיון, הוא נדרש בכלל לרישיון.
הוא נדרש, כן.
כן, אם הוא נדרש לרישיון, ואם הוא לא נדרש לרישיון, או לחילופין יש לו רישיון יהודי, אז או מחריג אותו או מכליל אותו, ואז בשני המקרים הוא יכול להרוויח, או לפחות שהשוק יהיה מסודר יותר.
תגיד, הבנקים בארצות הברית, איך הם מתנהלים? איך כאילו אנחנו, איך זה שאנחנו לא רואים את הבעיה הזאת של חסימות בנקים בארצות הברית, ומה בעצם, מה בעצם עושים שם אחרת, בבנקים המתמחים כמובן, מה עושים שם אחרת מהמערכת הבנקאית בישראל?
מה שהבנקים עושים זה מתייחסים למעשה להעברות הכספים שקשורות למטבעות הדיגיטליים, פחות או יותר כאילו מדובר בהעברות כספים רגילות פה. זאת אומרת, יש הליך אגב שהוא גם קיים בחלקו ברגולציה הישראלית, של בדיקה של מקור הכספים, של פה יש מה שנקרא מסמך מומחה, שם יש מסמכים מסוגים אחרים. בסופו של דבר זה תמיד מתמצא באיזשהו KYT, זאת אומרת, אם יש KYC אז יש KYT, לזהות את הכספים שמועברים באמצעות מטבעות דיגיטליים.
Know your customer and know your
transfer.
Know your transfer. יש להם קיצורים לכל דבר.
מטורפים החברים. ובסופו של דבר, כן, זה, זה, זה נשמע מורכב, אבל יש טכנולוגיה שעומדת מאחורי זה, והטכנולוגיה יכולה לתת פתרון. זאת אומרת, יש חברות שמתמחות בזיהוי העברות ומתן מענה לנושאים האלה. האם קיימים דגלים אדומים, כן או לא, בעברות הללו. ואז הופך את התהליך קצת ליותר פשוט.
תגיד, רונן, מה עושים עם DeFi?
עוד פעם, מה עושים איפה? בארץ או...
לא, בכלל, באופן כללי, איך פותרים את, את הסיפור הזה? אני יודע שאנחנו עכשיו כל הזמן מסתובבים סביב העניין הזה, אנחנו רואים שהפיתוח הטכנולוגי בעולם הולך לכיוון כל מיני סוגים של פיננסים מבוזרים, זאת אומרת, פרוטוקולים מתוחכמים שרצים על רשת הבלוקצ'יין, שרצים על רשתות בלוקצ'יין שונות. בבית שאתה יודע, נניח... אם אתה נכנס לבורסה מבוזרת כמו יוניסוופ, יוניסוופ היא הרי ממש, היא ממש חוזה חכם שרץ על רשת האתריום, והיא בעצם, אף אחד לא יכול לעשות לה מניפולציות, אף אחד לא יכול לעשות לה זה, היא עובדת ממש בצורה אוטומטית. זאת אומרת, אתה יכול לפתח לתוכנה, אבל אתה לא יכול להחזיק אותה, אתה לא יכול לשחק איתה מבפנים. ואז מה שאנחנו שומעים זה שאם החלפת מטבעות באמצעות יוניסוופ, שזה DeFi, אז הבנקים אומרים, רגע, זה DeFi, אני מפחד מזה, אני לא רוצה לגעת.
כן, אבל שוב, זה כמו שם, זה, מה שניסיתי גם להגיד גם קודם, ה-DeFi זה עוד איזשהו תהליך, או עוד איזשהו, נקרא לזה, עוד איזה מוצר בסקטור הזה.
אבל איך אני מתייחס לזה? זאת אומרת, מה אני צריך לעשות כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, זו העברה שיש בה, שכמובן, כמו בכל דבר יש בה סיכון, אבל הוא סיכון שאפשר לסבול אותו.
מה שאתה צריך לעשות זה אותו הדבר, והתשובה היא נכונה לגבי כל המקרים. זה להציג למעשה את כל הנתונים שקשורים לעברה. מי היו מעורבים, מה היה המקור, בגין מה העברה הזאת בוצעה. האם יש מישהו שקיים בו איזשהו סיכון? שביצע את העבר. זאת אומרת, זה תמיד מתמצא בשאלה, וזה לא משנה איזה...
אבל אם אני באתי והחלפתי, נניח, איתריום לביטקוין, באמצעות יוניסוופ. ועכשיו יש לי ביטקוין בעד.
אוקיי.
עשיתי את זה מול החוזה החכם של...
והאם יוניסוופ. באמצעות החוזה החכם הזה, אתה יכול להוכיח שהעברה הזאת, כן. היא עברה לגיטימית, אני קורא לגיטימית במובן הזה של אנחנו יודעים שאין פה שום חשש, גורמים...
אבל איך זה נראה חשש הזה?
עכשיו שזה נראה, אם לדוגמה...
שמי שמחר לי את הביטקוין, שמי ששם את הליקווידיטי ביוניסוופ הוא, מה, הוא חיזבאללה?
לדוגמה?
וואו, הם צריכים להיות מתוחכמים, הטרוריסטים האלה.
מאוד מתוחכמים.
שתדע לך.
אגב, הם די מתוחכמים.
אגב, אתה יודע מה היה? היה לפני כמה ימים, התפרסמה עדות של סגן שר האוצר האמריקאי בסנאט, שאמר שלא היה מעורב קריפטו במימון טרור, באופן משמעותי, במתקפת הטרור בשביל אוקטובר.
אני חושב ששמעתי את זה.
כן, היה ממש...
טוב, איפה שמעתם את זה קודם, אה? אנחנו מדברים על זה כבר חודש.
אופה,
מדברים על זה לפני הסנאט, חבר'ה.
חבר'ה, זה אנחנו פה... לא, אבל אני חייב להגיד שזה היה, זה היה איזשהו משהו, זה היה איזשהו מיילסטון, כי אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה לא מעט בתור הפורום, בתור פורום החברות הקריפטו בלוקצ'יין והוויב 3, אבל כאילו שאתה מקבל איזושהי גושפנקה כזאת עם איזשהו גורם רשמי, זה איזשהו משהו משמעותי, כי בסופו של דבר, אתה יודע, מטפחים איזושהי אווירת פחד מסביב למטבעות דיגיטליים.
נכון, זה משהו שרואים אותו, המוניטין שנלווה לזה ולכל הפרסומים שמדי פעם יש לגבי קריסה של בורסה כזו או אחרת שמותירה משקיעים ללא הכספים שלהם, או מה שדיברנו עליהם על כביכול מעורבות של ארגוני טרור והדברים מהסוג הזה, אז כן, זה מוציא מוניטין מאוד גרוע לתחום הזה.
אסף, מה אתה אומר? אתה השתכנעת, אתה תקבל כספים לבנק שלך?
לא יודע, אני חצוי פה.
למה אתה חצוי?
כי אם זה היה בנק שלי, אז לא. אבל אם אני רואה איזה בנק של אחרים, אני רוצה שיקבלו את הכסף שלי. אבל הבנק שלי, לא יודע. לא יודע. תחשוב על זה טיפה.
עוד חצי אמירה שנצטרך למחוק אחר כך. עוד חצי אמירה שנצטרך למחוק. מה יש?
סתם, אני צוחק. אני צוחק. ברור. מה, אני חושב שתכלס, כל עוד בודקים שהכל קשר, ובאמת נותנים את ה...
זו עצה משפטית. סתם.
הוא בוחר בזכות השתיקה.
לא, אני חסתי אותו יותר מדי, סליחה, כן.
ניבאתי את העורך דין שלי לפה.
אני יודע, הוא בא, שדע לך, הוא בא לפני הפרק, הוא נתן זה...
כן, מה?
לא, אבל אני חושב... תשמע, אני חושב אבל באמת שיש כאן איזושהי נקודה, שהיא נקודה שדווקא נכנסת, אתה יודע, לתחום הדברים שאנחנו מתסכים איתם, כי זה לא רק ממש לשון החוק היבש, זה יותר עניין של תדמיות.
כן, נכון.
תבין, זה הרבה עניין של תדמית, והרבה עניין של, אוקיי, יש כאן איזשהם כללים, נורא כללים, אתם צריכים להיות אחראים, ואתם צריכים להיות זה, אבל אין כאן איזושהי ירידה לפרטים, ואולי, אתה יודע, הלחץ והאומס של היום-יום לא מאפשרים לרדת לפרטים. מצד שני בנפיט כאן הוא מאוד מאוד גדול.
כן, אני חושב שגם חלק מהעבודה שלכם בפורום היא בדיוק לדברר את הנושא הזה, זאת אומרת, להציג את זה לכלל הציבור, ולנסות להסביר ולהנגיש את השפה הזאת.
פח לך על השכם.
וכמה שאנחנו מרים, ולהרים לעצמנו, כמובן, לא ספק. תגיד לי, איך אתה רואה את התקופה הקרובה? אתה חושב שתהיה התקדמות בעניין הזה? אתה חושב שאנחנו יכירו יותר טוב, שיהיה פתרונות טובים יותר? או שאנחנו הולכים לאיזה סטגנציה?
לא, אני ממש לא חושב שתהיה סטגנציה. אני רואה מהעבודה שלי בכל אופן את הבנקים יותר ויותר נכנסים לתחום הזה. צריכים להבין שזה נושא לא פשוט לבנקים להתעסק בו, אבל הם יותר ויותר מתמקצעים בו, זאת אומרת, אנחנו מוצאים יותר ויותר אוזן קשבת בבנקים, הן בהבנה בכלל של הסיכון והן ביכולות הטכנולוגיות, וכן, אני חושב שחלק מהשולחן הגול שציינת גם עשו לקדם את הנושא הזה, וגם בכלל אנחנו רואים יותר ויותר הבנה בתחום הזה, ואת הרזולוציות ואת הדקויות שנמצאות.
רונן קילביץ', תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה רבה.
תודה רבה גם לאסף גרף.
תודה רבה לניר הירשמן.
אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אפשר להיכנס לאתר שלנו, להירשם קבוצת העדכונים, שימו לנו קומנטים, שנדע שאתם שומעים אותנו. בסדר? תודה רבה, רונן קילביץ'.
תודה, חברים.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.